אנחנו לומדים היום את החדר ה-18 בהיכל היום יום, יום שלישי, ז' טבת, תשג. כרגיל יש לנו בתחילה את שיעורי היום, שיעורי החיטת. אנחנו נמצאים פה בפרשת ויגש. אז יום שלישי, חומש ויגש, שלישי עם פירוש רש"י. תהילים, נמצאים בז' בחודש, אז אם היא פרק ל"ט, עד וכולל פרק מ"ג. ותניא נמצאים בחלק האחרון של פרק ו' בתניא, שזה מהמילים ולכן נקרא עד סוף פרק ו' שמסתיים במילים סוף פרק ה'. עכשיו יש לנו פה פתגם קצר של כמה שורות שהמקור שלו אלו נקודות ששמע הרבי הרייץ מחמיב בקיץ של שנת תרצ"ק, כפי שהרבי רשם ביומן שלו, רשם כל מיני דברים שהוא שמע מהרבי הרייץ, ובין הדברים הוא שמע את השורות הללו. לפני שנקרא, נקדים לפני זה מה שידוע שיש בין רשימת העונשים שהנפש והגוף עוברים אחרי 120, אז כמובן העונשים זה לא חלילה עניין של נקמה באף אחד, אלא העונשים הם בעצם סדר של טהרה וניקיון, להוריד את הקליפות ואת הרע שנדבק בגוף או בנפש. והגוף והנפש חייבים להיות לגמרי טהורים ונקיים אחרי 120 של האדם. וכמובן זה תלוי מאוד, אינדיבידואלי, כל אחד ואחד, כמה קליפות נדבקו בגופו, בנפשו, במשך מהלך חייו, זה בדיוק לפי זה תהליך הניקוי שיצטרך לעבור אחרי 120. שניים מתוך העונשים המוזכרים, מוזכרים גם בתניא, בפרק ז', יש מושג שנקרא חיבוט הקבר, ויש מושג שנקרא כף הקלע. בקצרה, מה הכוונה? ההבדל הכללי בין חיבוט הקבר לכף הקלע, חיבוט הקבר זה כינוי לטהרה וניקיון שעובר הגוף. וכף הקלע זה טהרה וניקיון שעובר את הנפש. קודם כל, פירוש המילים, נתחיל מהראשון. חיבוט הקבר, המילה חיבוט זה מלשון לחוות, כמו שחובטים, יש מחבט שחובטים בבגדים שלוצאים מהם את האבק. שפעם היו ככה נוהגים, אז זהו שיש פסוק בתורה, פרשת יצא, לגבי הורדת הזיתים מהעץ, כתוב לא תחבוט את זיתך, לחבוט זה נקרא להקות. אז מה זה חיבוט הקבר? בערבות גם כתוב בסידור, חובדים ערבות. לחבוט זה נקרא להקות. הקבר זה נקרא, אחרי שהגוף נכנס לקבר, בשלב הזה יש מושג שנקרא חיבוט הקבר. מה זה חיבוט הקבר? זה מלאכים שחובטים ומכים בגוף. והמטרה בחביתה הזו זה להפריד מהגוף את הקליפות שנדבקו בו. כמו שחובטים בבגד, להוציא את האבק שנכנס בתוכו. זה נקרא חיבוט הגוף. חיבוט הקבר, שזה הולך על הגוף. וממה נוצר הקליפה בגוף שצריך לחוות את הגוף? כפי שהוא גם זה אומר בתניא, כשאדם אוכל מכל מאכל הרי נהיה דם ובשר מבשרו, ואם הוא אכל את המאכל לשם תאווה, אז נדבק בגופו, בתאי הגוף שלו נדבקו קליפות. אם זה היה מאכל אסור, אז ודאי זה שלוש קליפות עצמאות, ואם זה לשם תאווה, גם אם זה מאכל היתר, זה גם נהיה שלוש קליפות עצמאות. שם הוא אומר בתניא שגם אם האדם חוזר בתשובה, אבל רושם נשאר בגוף, ואת הרושם הזה חייבים להוציא, וההוצאה שלו היא על ידי הפעולה הזו של המלאכים אחרי שאדם מסתלק מן העולם, והפעולה הזו נקראת חיבוט הקבר, להוציא מהגוף את אותם קליפות שנדבקו בו. מה זה כף הקלע? כף הקלע זה ניקיון של הנפש, לא של הגוף. כשהנפש, האדם בעולם הזה התענג מכל מיני עניינים, כל מיני מחשבות, כל מיני דברים, כל מיני תאוות שגרמו לו עונג נפשי. אז נדבק בנפש שלו כל מיני עניינים לא טובים, כל מיני קליפות. אז צריך גם את הנפש שלו לנקות ולהוציא ממנה את כל התענוגים שהיו לה באותם עניינים לא טובים בעת שהתענגה בהם בעולם הזה. הניקיון של הנפש נקרא בשם כף הקלע. המושג כף הקלע זה מושג שמופיע למשל בספר שמואל, יש פסוק, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. מה זה כף הקלע? כף הקלע זה כמו בסוף העץ יש כעין כף שלתוכו שמים כדור או מה שרוצים לזרוק, תופסים בעץ וזורקים כמו מקלע, מה שנקרא בשפה המדוברת. מה זה בעניין הזה כף הקלע? אז כתוב בספרים שהכוונה היא שכאילו יש שם ביטור ציורי שהמלאכים עומדים מקצה העולם ועד קצהו והם זורקים את הנשמה מאחד לשני, כמו שזורקים במקלע. מה בעצם הרעיון של הזריקה הזו? מה המשמעות של הזריקה? מבואר שהכוונה היא, יש לזה דיבורים בחסידות בעריכות. יש מאמר ארוך של הרבי בשנת תשט"ז שמסביר את זה. הנקודה היא שהנשמה אחרי שהיא עולה לגן עדן, אז היא כבר משיגה את ההשגות של קדושה, של אלוקות בגן עדן. אז מה עושים לה? עכשיו זורקים אותה חזרה לתענוג שהיה לה בעולם הזה. ואז זה נוצר לה צער עצום. נמצא בגן עדן, ופתאום זורקים אותך לתענוגי העולם הזה, אתה מרגיש טיפשות עצומה בזה. הצער העצום הזה עוקר בעצם את התענוג העבר שהיה לו בימי העולם. אז זורקים אותו חזרה לגן עדן. כמה פעמים צריך לעשות את הלא חזור, עד שעוקרים לגמרי את כל התענוגים שהיו לו. ויש בזה רמות שונות, תלוי במה היה התענוג שלו, בהתאם לזה יש את הרמה של כף הקלע, כפי שהדבר מבואר בספרים. הפתגם שאנחנו נקרא עכשיו, אז רבי מביא מה שהוא שמע מרבי הרייט, יש דברים שאדם יכול לעשות בחייו, פעולות, שזה יגרום לניקוי הגוף, או זיכוך הנפש, שהוא עדיין חי, וזה יחסוך מהגוף ומהנפש את אותם אנשים שיקראו אחרי 120, יחסוך את חיבות הקבר, או יחסוך את כף הקלע. איך עושים את זה? אז נקרא את לשון הפתגם. הפתגם אומר ככה, השיעור להיפטר מחיבות הקבר, מה השיעור, מה הדבר שצריך לעשות כדי להיפטר מחיבות הקבר, שחלק שישי מהמעט לעת, מעט לעת זה יממה, ביממה יש 24 שעות, חלק שישי מהמעט לעת זה 4 שעות, אז חלק שישי מהמעט לעת, זאת אומרת 4 שעות מתוך ה-24 שעות של היממה, יאמר אותיות התורה, תהילים וכולי. כשאדם במשך 4 שעות, לפחות במהלך היממה, אומר אותיות התורה בפה שלו, תהילים וכולי, משניות, תניא וכולי, אז זה מנקה את הגוף שלו וחוסך את החיבוט הקבר. אני כתוב בקטו שנטוב שאדם שנקבר ביום שישי אחרי חצות היום, אז הוא זוכה להיפטר מחיבוט הקבר. כזה הוא מזכה אותו על ידי זמן כזה שאז נפטרים, אבל אדם לא יכול לתכנן את זה. אז אם אדם רוצה להימנע מהעניין, אז פה העצה היא שארבע שעות ביממה יגיד אותיות התורה. ולזכות לזיכוך הנפש, להיפטר מכף הקלע, אפשר לשים לב שדווקא בכף הקלע כתוב את הלשון לזיכוך הנפש, לחיבוט הקבר זה לא היה כתוב. כמו שהסברנו קודם זה מובן, לחיבוט הקבר זה הולך על הגוף, ואילו כף הקלע זה הולך על הנפש. אז לכן בכף הקלע כתוב לזכות לזיכוך הנפש, שאדם עם הנפש שלא תהיה מזוכחת, אז במילא להיפטר מכף הקלע, אז זו אותה פעולה דומה למה שדיברנו להיפטר מחיבוט הקבר, אבל בצורה טיפה שונה. קודם דיברנו לגבי חיבוט הקבר, שארבע שעות יאמר אותיות. פה הלשון הוא אחר, על ידי חזרה כל היום, כמה שיש ביכולתו. ובמקור, ביומן של הרבי יש כאן עוד מילה, כמה שיש ביכולתו פנאי. פה הוא הוריד את המילה פנאי, הוא אומר כמה שיש ביכולתו במהלך היום, משניות, תניא, תהילים, בעל פה. לא כתוב כאן למה בעל פה, אבל לכאורה כשאתה אומר אותיות לא בעל פה, בלי להבין, אז בעיקר הגוף אומר פה. אבל כשאתה אומר בעל פה, אז יש כאן גם כן שיתוף של הנפש, כי אתה צריך לזכור בעל פה, יש כאן, זה לא רק להגיד מילים, יש כאן גם הנפש והכישרונות של הנפש משותפים בעניין הזה, לכן כשאתה חוזר בעל פה כמה שאתה יכול במהלך היום אותיות, אז זה גם פועל זיכוך הנפש. לעומת זאת כשאתה אומר אותיות בעצמם, לא בעל פה, עצם אמירת התהילות, המילים, זה פועל זיכוך הגוף, וזה פותר את שני העניינים הללו. בהמשך למה שדיברנו, התחלנו לראות שהפתגמים יש להם תאום לפי ההתקדמות של ספרי הרמב״ם, אז אנחנו עכשיו בפתגם היומי רואים קשר, פתגמים הקודמים דיברנו על הלכות יסודי התורה שהן הראשונות בספר המדע ברמב״ם. עכשיו אנחנו מתקדמים מההלכות הבאות, זה הלכות דעות ברמב״ם. הלכות דעות ברמב״ם מיד בתחילת פרק ב' מדבר הרמב״ם על נושא של מחלת הנפש ואיך מרפאים את הנפש. הוא מדבר שיש כמו חולי הגוף, יש חולי הנפש ומידות רעות, ונותן ניצות שונות איך אדם ינקה את הנפש, שזה בדיוק אותו תוכן שכתוב גם פה, איך אדם יפעל כדי לפעול על זיכוך הנפש ולזכות בעניינים שאדם צריך לזכות בהם. ועד כאן השיעור היומי.